אופיר מלכה. מאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם אפשר לומר בסדר קריאת שמע למיטה בברכת המקפיל בנפרד מכל נוסח התפילה צמוד ממש לשיניות ואסור לדבר אחרי הברכה, או שעדיף לומר את כל הנוסח ולסמוך על הדעה שאומרת שאין אסור לדבר אחרי שאומרים ברכת המקפיל? זה לא נקרא לדבר. כל הנוסח שאומרים בסדר קריאת שמע למיטה זה לא נקרא לדבר, זה הכל קשור לאותו עניין. כל מה שאסור לדבר זה דברי חול, ולכן יש לנהוג לפי כל אחד לפי המנהג שלו, בני ספרד ובני אשכנז, ואין שום חשש מהפסוקים שאומרים אחרי. האם חשוב להקפיד להניח ליד המיטה נטלה לצורך נטילת הדם של בוקר, או אפשר להסתפק ללכת מיד אחרי הקימה ולטול בנטילת הדם של הבוקר? אם ישנים אחרי חצות, אז אפשר לכתחילה לא לשים ליד המיטה, ואם ישנים לפני חצות, אז לכתחילה כן צריך לשים ליד המיטה. אבל מי שקשה לו וכדומה, יכול להקל בזה וללכת פחות מ-400. ענה אמן לפני שבעל הבית סיים את הקידוש, אבל שמע את סוף הקידוש, כמו שאמר אמן באמצע תיבת השבת, אבל ענה בשקט, האם יצא ידי חובה? ברגע שאדם מדבר באמצע, לא משנה מה הוא דיבר, באמצע שהוא שומע ברכה, והדיבור היה באמצע תיבה כזאת שמעכבת את הברכה, כמו מקדש, כמו השבת, דברים כאלה שמעכבים את הברכה, הוא לא יצא ידי חובה. כי אין כזה דבר שבן אדם מדבר ושומע ביחד. גם אם הוא יגיד שדיברתי ושמעתי ביחד, זה לא תקף. ולכן צריכים מאוד מאוד להקפיד לא לענות אמן לפני שבעל הבית סיים את ברכת הקידוש. כי לפעמים קורה שהוא אומר ברוך אתה השם מקדש, כמו פה ששואלים, והוא עוד למד את המילה השבת והוא ענה אמן. וזה שהרציול כותב בסימן קוף סמך זין, אות מם ג', שאם באמצע שהוא שומע ברכה הוא ענה אמן, הוא לא יצא ידי חובה. ספציפית פה בנידון שלנו, שהוא אמר באמצע מקדש השבת אמן, אז יש לבני ספרד לפחות לצדד להקל, כי לדעת השולחן ערוך בקוף פ"ז סעיף א', אם אדם אמר ברכה שמתחילה ומסיימת בברוך ולא אמר את החתימה, בדיעבד הוא יצא ידי חובה. אז פה אי אפשר להקל לבני ספרד בדיעבד, אבל לבני אשכנז לא, כי משנה ברורה שאומר שהחתימה מעכבת. אסלה שנסתמה משימוש בכמות גדולה של טישו, האם מותר לקחת מקל או מברשת האסלה ולדחוף את הצטברות הטישו כדי שתפתח הסתימה? אז החלק הזה זה כבר נקרא מתקן. האסלה כעת מקולקלת לשימוש, כי יש פה משהו שחוסם את המעבר של המים, והדחיפה פנימה זה שחרור. זה כמו כל סתימה רגילה. מה עושים בסתימה רגילה? לוקחים מקל או צינור ודוחפים את הלכלוך להמשך הצינור. גם פה זה כבר הגיע לכיוון של, או עבר את האסלה, הוא כבר הגיע לכיוון הצינור, ולכן אסור לדחוף את זה פנימה. כבוד הבריאות, אז אפשר שתיים ביחד. שיש שתיים שעשו, אז יורד לרבנן, שום כבוד הבריאות מותר, או על ידי גוי עדיף. או להוציא את הניירות החוצה על ידי מקל. זה יותר טוב, כי להוציא את הניירות החוצה, זאת אומרת שזה עוד לא הגיע למצב של סתימה. זה כמו איזה חפץ שנמצא שם. אז זה אפשרי. אבל אם זה לדחוף, זאת אומרת, זה כבר נמצא בעומק פנימה, זה כבר נקרא מצב של סתימה, וזה אסור. אדם שקורא תהילים וחושב על כל מיני דברים ולא מתאמץ להבין מה באמת הוא אומר, האם עולה לו תלמוד תורה? כתוב במדרש שדוד המלך התפלל וביקש מהשם שקריאת תהילים תעלה כאילו עוסקים בנגעים והעולות. זאת אומרת, לא רק יחשב את תלמוד תורה, אלא הדברים החמורים של תלמוד תורה. יש בזה מחלוקת הפוסקים, כי הקדוש ברוך הוא לא אורך זה לא תשובה. זה שאלה אם הוא הסכים איתו או לא הסכים איתו, ולמעשה אנחנו נוקטים שכן הסכים איתו. הבאנו את זה בהליכות מועד, את הפלפול הזה. אז לכן, גם אם אדם לא חושב, לכתחילה בוודאי שיחשוב על מה שהוא אומר, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לביש בשמיים, אבל גם אם הוא לא חושב, זה נחשב לו כמו תלמוד תורה. אבל ברור שאדם לא יכול לקרוא תהילים כל היום, צריך ללמוד תורה גם כדי לדעת מה לעשות, כן? יש מצוות והגידה ויש מצוות והדעת. צריך לדעת, לדעת את התורה. וגם שיש עניין של לימוד תורה באיכות. אדם שלומד כל הזמן רק כמות בלי איכות, אז יש מוצק של ביטול תורה באיכות. אבל מדי פעם לקרוא תהילים, אפילו יותר מדי פעם, זה נחשב כמו לימוד תורה, כן? בירך אדמה על בוטנים ואכל ובא לאכול במבה. האם בכל זאת תברך כעת שהכל? מה הדין אם הבמבה היה לפניו כשבירך אדמה? אם הוא כיוון בבורא פרי האדמה של הבוטנים לפתוח את הבמבה, אז הוא פתר. כי גם במבה שברכתה שהכל, בדיעבד, אם בירך אדמה יצא, כי סוף סוף זה יוצא מהאדמה. אבל מכיוון שכשהוא בירך בבורא פרי האדמה על בוטנים, הוא לא כיוון לפתוח את הבמבה, אז בכזה מצב צריך לברך שהכל על הבמבה. כי אנחנו נוקטים להלכה שהבמבה ברכתה שהוקנה מדברו, כפי שירחנו בספרנו הלכות ברכות. כמובן שכל אחד יעשה כרבותיו, אבל אם שואלים אותי, אז אני צריך להגיד מה שאני חושב, כן? שבמבה ברכתה שהוקנה מדברו, ולכן ברכת הבוטנים, אם הוא לא כיוון לפתור את הבמבה, הוא לא פתר, אפילו שהייתה לפניו על השולחן. הנמצא באלוקי ניצור ושמע קדיש, האם יענה עד יתברך הדמרן באלמה? יענה עד יתברך. הנמצא באלוקי ניצור, האם יענה אמן דברכות? לא אני מאמן דברכות באלוקי ניצור. המדביל טוסטר במקווה, האם צריך להדביל את החוט או חשמל שלא מעכב? יש תשובה של השבט הלוי שזה לא מעכב. האם יש הבדל בין נורת לד לנורת פלורסנט מבחינת כיבוי והדלקה בשבת ויום טוב לצור חולים? לגבי כיבוי אין הבדל, שתיים אסור, מדי רבנן. ולפי החזון איש שתיהם עשו מדאורייתא. לגבי הדלקה, אז מכיוון שזה רק לד, אז לפי החזון איש, שוב פעם, תמיד זה דאורייתא, זה בונה. ולפי החולקים על החזון איש, זה דרבנן, גם בשבת זה דרבנן וגם ביום טוב זה דרבנן. דווקא מינה שבצורך גדול אפשר להגיד לגוי שידליק, לא בשינוי חס וחלילה, לא מחבים ולא מדליקים חשמל בשינוי לצורך בריאים שמצטערים, רק לצורך חולה. לצורך חולה אפשר לחבות אור בשינוי עם המרפק, או גם להדליק לו אור בשינוי, בפרט אם זה לד, לצורך חולה שאין בו סכנה, בפרט אם זה לד. אם זה חולה שאין בו סכנה, אז איסור דרבנן בשינוי מותר לצורך חולה שאין בו סכנה. איסור דורת בשינוי אסור. אז אם זה לד, אז לדעת הסוברים שזה דרבנן, אז מותר להדליק לו אור בשינוי, כי זה דרבנן בשינוי. גם לדעת הסורים של דאורייתא, אם אין גוי ואין אפשרות אחרת, אפשר לעשות גם דאורייתא בשינוי לחולה שאין בסכנה. כמו כתב הרמב"ן בתורת האדם והגרז, ודומה פוסקים, וחזון עובדיה ועוד, בשלום זמן אורבך. אבל זה הכל ציר דווקא שזה משהו שעוזר לו לריפוי, לא לקרוא ספר או משהו, כן. כשרוצה להוסיף מים בצ'ונט, האם אפשר למזוג מהקומקום ישירות, הם דומרים לבני אשכנז, כי בני ספרד אסור להם להוסיף. האם מותר למזוג מהקומקום ישירות בלי שהקומקום יהיה בשרי? לכתחילה לא. צריך למזוג לכוס ומהכוס לקומקום, לצ'ונט. כי יש עניין של ניצוק, שהניצוק אומר שאסור למזוג מסיר פרווה או חלבי לתוך בשרי, כי זה עושה את המים שבתוך הקומקום בשריים. בדיעבד ודאי שלא, כן? אבל לכתחילה חוששים לזה. לכן, בני אשכנז שרוצים להוסיף מים לצ'ונט, לקחת מהמחם לתוך כוס, ומהכוס למזוג לצ'ונט, ולא בתנופה חזקה, שלא יהיה בעיה של מייגיס, כמו שמזיר מרן רב שלום זמן אורבך, אלא בעדינות. כאשר אישה הדליקה נרות שבת לאחר הפלאג ולפני הזמן המקומי ולא קיבלה שבת, שמשתה ברור פוסק שבדיעבד זה בסדר. ברס המחגים לציב ד' האם בשעת התחה כדיעבד המביא אפשר להדליק עם תנאי שלא מקבל את שבת? לא, זה ממש רק עניין של דיעבד, ובשעת התחה לא עושים כזה דבר. האם מותר להתפלל על נס? אסור לאדם להתפלל על נס אם זה דבר שיוצא מטבעו של עולם. אם זה לא יוצא מטבעו של עולם, מותר. האם מבריך שמי מי שלא מתכנן להביא עוד ילדים אומר ותיאב לי בלין דחרין דבני רותך, או שזה הולך גם על ילדים שכבר נולדו? ותיאב לי בלין דחרין דבני רותך זה ברכה כפולה, גם שתביא לי בנים וגם שאלו שנמצאים עושים רצונך. אז גם מי שיש לו ילדים יכול להגיד את זה, גם מי שכבר לא יכול להביא ילדים ויש לו ילדים יכול להגיד את זה, ורצו שיגיד את זה. הרמה מביא את הרשב"א שאינו בדין שיפטור אינו חשוב את החשוב בדרך גרר אלא בכוונה. שלוש שאלות. האם הדבר נכון גם כשהיה מונח לפניו המאכל החשוב בשעת הברכה? מפורש ברשב"א, והמשנה ברורה מביא את זה שם ברש"י ד' סעיף, שאפילו הוא היה לפניו לא פתר. המאכל הלא חשוב, החשוב, הוא בירך בורא פרי עץ על תפוז, והיה לפניו ענבים או תמרים, והוא לא כיוון לפתור אותם, הוא לא פתר אותם. הוא בירך על בגלה והיה לפניו עוגת קצפת, זה יותר חביב, הוא לא פתר. האם זה לא משנה אם נשאר לו או לא נשאר לו, הוא לא כיוון, הוא לא פתר. האם התנאי שהרב המליץ יעזור בזה? ודאי, אם הוא עושה את התנאי מה שאמרנו, הרי אני מגלה בדעתי שכל מה שהמברך המוציא מזונות גפן עץ אדמה שהכל מכוון לפתור את כל מה שאוכל ואשתה עד שעבר ברכה האחרונה, אז הוא מכוון לפתור גם את זה. זאת אומרת שכשאני מברך על תפוז מכוון לפתור את הענבים, פתר. מה דעת מרן השולחן ערוך בזה? גם לדעת בית יוסף זה ככה, כי פעמיים הוא הביא את הדין הזה של הרשב"א, גם בסימן רשב"א וגם בסימן רשב"א. האם עדיף למדוד מטרנה ומים לתינוק לפני שבת, מחלק מנות? אם יש אפשרות למדוד לפני שבת, ודאי שזה עדיף, כי מדידה זה איסור. התירו את זה לצור חולה, אבל אם אפשר לפני שבת, ודאי שכך צריך לעשות. כמו מחלק מנות, אם זה לא דבר שמטריח, כן? אבל אם זה משהו שרוצים ישר להכין את המטרנה ולא יכולים לתרגן לפני כן בכל מיני דברים, זה מותר לך תחילה. האם מותר לפתח בקבוק שהפקק סגור באופן שחותך לרוחב הרצועה עם סכין בשני הצדדים, ועל ידי כך כשפותח את הפקק מתרומם הטבעת איתו? לא, זה גם אסור, כי בעצם אתה מייצר פה פקק. בקודם לא יכלת לפתח את הפקק, ועכשיו אתה יכול לפתח את הפקק ואתה משתמש בפקק, זה אסור. טוב, עד כאן שאלותינו, עד כאן שאלותינו, שאלותיכם להיום באמצעות האתר ובאמצעות הפקסים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום הרב, יישר כוח על התוכנית.
תודה.
רציתי לדעת בבקשה לגבי אדם, אם הוא חוץ מהשנה הראשונה שהוא עולה לציון של ההורים שלו, האם יש חובה אחרי השנה הראשונה, ואם הוא לא עלה כמה שנים, אז מה הדין בזה?
אין חובה לעלות לציון של ההורים. יש כאלה שנוהגים לעלות בזמנים מסוימים, כמו ערב ראש השנה, יש כאלה נוהגים גם ערבים הכיפורים, יש כאלה נוהגים בתשעה באב, יש כאלה נוהגים בערב ראש חודש, אין שום חובה. אם אדם באמת רוצה לעשות תועלת להורים שלו, גם בשנה הראשונה וגם בשאר השנים, פשוט ירבה בצדקות, ירבה בלימוד תורה, ירבה במעשים טובים, וזה הדבר הכי טוב שמועיל להורים שלו. אבל חובה, אין חובה. ביום השנה, ביום השנה נוהגים לעלות, זה כן. ביום השנה, כל שנה ביום השנה, כל שנה ביום השנה נוהגים לעלות, זה כן. זה גם לא חובה, אבל נוהגים לעלות כל שנה ביום השנה, כן.
אם אדם לא עלה כמה שנים, אז אין בעיה.
לא, לא קרה כלום, לא. אז מה עכשיו שיעלה? שוב פעם, זה לא חובה, זה מנהג טוב ויפה וחשוב, אבל זה לא חובה.
עוד שאלה אפשר?
בקצרה, כי השאלה שלך הראשונה הייתה קצרה מאוד, כן?
כן, אז לגבי תפילין רבנו תם, ביום שני וחמישי. מתי הכי טוב להניח את התפילין?
הכי טוב להניח תפילין של רבנותם בסוף התפילה, כדי שנאמר גם קדושת ובא לציון עם תפילין של רשי. אבל מי שממהר אז יכול יכול להחליף לאו דווקא בשני וחמישי אלא גם כל השבוע בין אשרי ובא לציון ולהגיד קדושת הסדרה עם רבנותם. אבל מי שלא ממהר כל כך עדיף לעשות את הכל אחרי התפילה.
זאת אומרת אם הספר תורה נמצא זה לא מעכב שמורידים תפילין
אם אדם חולץ תפילין בפני ספר תורה, הוא צריך להפוך את פניו. ברגע שהספר תורה פתוח, והוא חולץ תפילין של ראש, הוא צריך להפוך את פניו ולחלוץ, כדי שלא לחלוץ תפילין בפני ספר תורה, שנאמר ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. לכן אי אפשר לחלוץ בפני ספר תורה, אלא להפוך פניו. ולגבי עצם העניין, מתי לחלוץ, מתי להחליף את התפילין, אז תמיד עדיף בסוף התפילה, ומי שבמהר יכול לעשות את זה בין אשרי ובא לציון בכל השבוע, ובשני וחמישי הוא יכול גם בזמן של קריאת התורה. רק שיקשיב היטב לקריאה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
תודה רבה. רציתי לדעת, יש משהו בגן ילדים, זה נקרא אומגה. זה סוג נדנדה שזה קבוע על מות. הילדים יושבים על זה והולכים מצד לצד, מצד אחד של הגן גינה לצד שני של הגינה. יש אותו דבר גם בשוויץ. הרב יודע? אני מכוון?
לא, לא בדיוק, תסביר לי.
שיש זה, זה חוט ברזל שיושב על זה סוג נד נידה, והילד יושב על זה וזה הולך מצד לצד.
הבנתי. כמו רחבל כזה.
כמו רחבל, בדיוק, כן.
כמו רחבל, הוא יושב על מין...
כמו רחבל, אבל כן.
רחבל, אבל בקטן יותר, כן? משהו יותר ב...
כן.
זאת אומרת, יש מין חוט כזה מצד לצד, ויש כמו סוג של מושב כזה, כמו נדנדה, והוא יושב, והוא כביכול, הרחבל, האומגה לוקח אותו לצד השני, כן?
כן, בדיוק.
כן, זה מותר בשבת. זה כמו, יש נדנדה כזאת, יש נדנדה, זה סוג של נדנדה, זה לא התעמלות.
אני מדבר לגבי טלטול.
מה טלטול?
זה בשבת, זה מריצור, מרשוס לושוס.
כן, אתה מדבר שבמקומות שאין עירוב, זה שאתה שואל, כן?
כן, כן.
במקומות שאין עירוב, אלו שלא סומכים על העירוב, אז ברגע שהוא כביכול עולה על הדבר הזה, אז הוא מטלטל כביכול את החפץ הזה, את הנדנדה הזאת מצד לצד, זה מה שאתה שואל, נכון?
כן, או ההורים תמיד רוצה להחזיק גם, ללכת ביחד איתו, כן.
כן. אז אם באמת זה מקומות שאין עירוב, כמו שאתה אומר בשוויץ, בישראל זה פחות מצוי, כי... אבל אם זה כמו בשוויץ, אתה אומר שמקומות שאין עירוב, אז זה לחנמי. יש פה בעיה של טלטול, שהוא כביכול מטלטל את החפץ הזה מצד לצד. הוא מוביל אותו, זה כמו לגרור דבר. או אם...
הגם שזה מחובר.
כן, גם לטלטל חפץ מחובר זה בעיה של טלדול. אתה מטלטל ממקום למקום. זה לא מצד הוצאה מרשות לרשות, אלא זה טלטול 400 ברשות ערבים.
אני מבין. וגם שאלה אחרת, מותר לשתות מי סודה לפני התפילה?
סודה בלי טעמים, סודה רגילה מותר לשתות לפני התפילה, זה כמו מים רגילים, כל הבעיה לשתות לפני התפילה זה דברים מתוקים וכדומה, או שמזינים את הגוף או שזה גאווה, אבל סתם סודה רגילה אין בזה בעיה, כמו מים רגילים.
זה כן קצת גאווה בגלל זה גורם לגז בתוך הגוף.
כן, אבל זה לא הגאווה, הגאווה שאדם אוכל ושותה דברים שמזינים את הגוף, דברים שהוא מרגיש בהם תזונה, זה הגאווה שהוא מפנק את עצמו לפני שהוא מתפלל לבורא עולם. אבל עד כמה שזה לא סוג של אכילה ושתייה שנותן לאדם תזונה בגוף, זה לא נקרא גאווה. הרי אפילו תה וקפה התירו הפוסקים. הרעיון זה משקעות פשוטים. סודה זה יותר פשוט מתה וקפה.
אני מדבר על המחמירים, על המחמירים שלא שותים קפה ותה.
גם המחמירים שלא שותים תה וקפה, סודה יכולים לשתות, זה כמו מים. בלי טעמים, אני מדגיש. סודה רגילה, בלי טעמים.
כן, כן, ודאי. יש
לו כוכחה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ברוכה.
שלום.
אני קרה שנה שעברה מקרה מאוד מצער בפורים. אח שלי נפטר. כל השאלות ההלכתיות, מה מותר, מותר לחום, אם מתנרבנים את זה, את כל הסוגיות של הפורים. אנחנו בהלוויה, כנראה, קברו אותו בפורים, והקברן אומר, אומר לי ככה, נו, תחסה את הקבר, כי יש מצווה, כי קברות תקברנו. אני חשבתי בהתחלה שהרי הקברן ממהר, פשוט מאוד לוחות סעודת חג, אז הוא המציא איזושהי מצווה, כי קברות תקברנו. יש כזה מצווה, רמח עצים,
תקברו תקברנו? יש מצווה שאתה רואה שכשהולכים להלוויה נותנים לכל אחד את העת כדי שישים קצת חול. זאת אומרת, יש כזה דבר של מצוות קבורה, לקבור בן אדם. עכשיו, הקבורה היא כרוכה בכמה דברים, להוריד אותו לחפירה ולחסות עליו. אז כל אחד שמשתתף בכיסוי, יש בזה את המצווה הזאת שיש לו מצוות קבורה. נכון שאפשר לומר שהקצת חול שהוא שם זה לא בדיוק מוסיף פה משהו, אבל כיוון שצריך לחסות אותו בחול וכל אחד מחסה קצת, אז כל אחד משתתף במצווה הזאת. כן, התכוונתי
לשון, זה כמו אכילת מצה בליל הסדר, כזה מצווה ממש.
זה לא מצווה כמו אכילת מצה, כי אכילת מצה זה מצווה חיובית, ופה זה מצווה קיומית. אין חובה לחסות על המת. אבל מי שמחסה, הוא מקיים מצווה. וזה גם לא כמו ציצית, כי בציצית אתה מקיים את המצווה לבד. זה גם מצווה קיומית, לבד. פה אתה מקיים אותה בשותפות עם כמה. יש פה עניין של שותפות של מצווה קיומית. ודאי שיש בזה עניין.
אבל זה לא ממש כמו מצוות החמורות, או כמו מצוות פשוטות.
לא.
הבנתי.
זה מצווה קיומית שנעשית בשיתוף. מן השמיים תנוחם. מן השמיים תנוחם, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה. שלום וברכה. ערב מצוין.
אני רוצה שרב יעשה לי סדר בדין עוף כפוי. א', האם זה מוקצה בשבת? ב', האם מותר להזיז את זה? עושים משהו מפנים. כדי להוציא את ההוא שאני רוצה לאכול. שלישית, שבת, ערב חג, ערב יום טוב, להוציא מהמקפיא למקרר. איפה הדין של עוף כפוי?
אתה מדבר על עוף כפו לא מבושל.
לא מבושל במקפיא. אני רוצה להזיז את זה, להזיז את זה, להוציא משהו בפנים.
כן, אז בשרים ודגים כפויים לא מבושלים הם מוקצה, מחמת גופו. אף על פי שבגמרא מבואה ובשולחן ערוך בשין חצף למד א' שבשרים לא מוקצה כי אפשר לקסוס אותם, היום בימינו שאין רגילות אצל בני אדם כלל ועיקר לאכול בשר או עוף חי, וגם קל וחומר לא דגים חיים למעט סוגים בודדים, לכן זה מוקצה מחמת גופו. אבל אם אתה עכשיו רוצה להוציא מהמקפיא למשל חלות או ארטיקים, ויש לך שמה שקית של עוף או בשר או דגים קפואים לא מבושלים, אסור לך להזיז כדי להוציא, כי זה מוקצה בחמת גופו. לא יתירו טלטול במוקצה בחמת גופו לצורך גופו המקומו. מה יש אפשרות לעשות? לקחת איזה סכין או איזה כף, ועם הסכין והכף להזיז את זה ימינה או שמאלה, מעלה, מטה, מה שצריך, ואז זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר היתר שאתה צריך את החלות או את הארטיקים שמה, וזה מבואר בסימן שיניוד א' סביב ח' שמותר. או לחילופין, אתה יכול לעשות את זה גם עם המרפק, או אפילו יותר מזה, מבואר בשין ח' סביב ג' ברמה, שאתה יכול גם עם גב היד. גב היד זה נקרא טלטול בשינוי, זה גם כן מותר לצורך דבר היתר, כמו שהמשנה ברורה כותב ברשעין ו' סביב קטן עמד א'. אז זה הפתרונות למי שרוצה לטלטל, אבל לא כרגילותו, אלא רק באופנים שהזכרנו, או באמצעות חפץ, או במרפק, או בגב היד. עד כאן ברור?
השאלה השלישית,
מה השאלה השלישית? שיום טוב?
שבת ערב יום טוב. להוציא את זה מהמקפיא למקרר, שיהיה יותר קל בלילה, שלא על השיש, מהמקפיא למקרר.
אתה רוצה להוציא בשבת מהמקפיא למקרר? כדי שזה אפשר לך לאט לאט, ובלילה תוכל לבשל את זה, נכון?
בדיוק.
אז יש לנו פה שתי בעיות, כי אתה מוציא הרי את זה בשבת, אתה אומר. יש פה גם בעיה של מוקצה, יש פה גם בעיה של מוקצה וגם בעיה של מייחין. מייחין,
אתה רק שיש. לא, לא, לא שיש, על המקרר.
זה לא משנה. כל פעולה, זה לא משנה. כל פעולה שאדם עושה בשבת לצורך יום טוב ולצורך יום חול, זה נקרא מייחין. אבל יש פה גם בעיה של מוקצה.
זה תשובה ברורה. אני, למה זכור לי היה שאם רוצה להוציא את זה לא לביציאת גמורה, כמו לשיש, יש משהו יותר רק על... ככה היה לה בראש. אני, אז שאלתי את זה.
אני לא מכיר כזה דבר. אני לא מכיר כזה דבר. וכמו שאמרתי לך, כל פעולה שאדם עושה זה נקרא מייחין. קל וחומר שפה שיש פה גם מה שאין מוקצה.
אין מצב בכלל לשום כיוון, זה נקרא מוקצה, ואין פה בכלל שאלה לא להזיז ולא להוציא.
יפה.
רק בשינוי. בשינוי, כן מותר להוציא. על...
בשינוי גם אסור להוציא, כן. כיוון שאיך אתה מטלטל מוקצה בשינוי? טלטול מוקצה בשינוי, טלטול מוקצה בשינוי, התירו לצורך דבר היתר, שאתה צריך עכשיו בשבת, לא לצורך יום טוב. א', ב', בעיה של מייחין. אז לכן הפתרון שאנחנו אומרים תמיד, תמיד אנחנו אומרים פתרון, אלו שרוצים להוציא, ולא יכולים להוציא לפני שבת, כי לפני שבת זה התקלקל על השיש, אז אנחנו אומרים תמיד לפני שבת להוציא מהמקפיא ולשים במקרר, לפני שבת, ואז זה מפשיר לאט לאט, ואז בליל יום טוב יש לך בשר מופשר במקפיא, במקר סליחה, שראוי לאכילה, שראוי לבישול, אבל לא בשבת עצמה, ודאי שלא.
בקיצור, מייחן לא קשור אם זה השיש או במקרר, עצם שאתה מוציא את זה מהמקפיא.
כן, אפילו לא רק להעביר מחדר לחדר זה נקרא מייחין. מחדר לחדר להעביר.
זה החידוש פה, מהמקרר, מהמקפיא זה חידוש, ועל השיש אני מייחין ממש בידיים. במקרר זה פשוט בלי מוקצה. במקרר זה פחות מכין.
למה לא? למה זה לא מכין? מה ההבדל אם אתה מוציא מהמקפיא לשיש או במקפיא למקרר?
המקרר לא עושה מיד. המקרר לא עושה מיד רך. זה לא כמו
בשיש. גם השיש לא עושה את זה מיד. גם כשאתה מוציא על השיש לא עושה את זה מדי רך. שתיהם זה פעולה שאתה... שתיהם זה פעולה שאתה עושה פעולת הכנה. פה זה מהמקפיא למקרר, פה זה מהמקפיא לשיש. בשתיהם זה לא יאפשר מיד.
אוקיי, שמעתי
אתכם,
תודה רבה לכם.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מזוזה, האם אפשר לגרור אותה על ידי מגנטים או סקוטש? ונפקמינה, אם נפלה בשבת, האם יש איזה, זה מוריד את הבעיה של בונה להחזיר אותה?
מזוזה אסור שהיא תהיה תלויה, אלא צריך שיהיה תפוסה. מגנטים זה לא נקרא תפוס. סקוטש, אם זה סקוטש מאוד חזק, אז זה נקרא תפוס, כן. אם זה סקוטש מאוד חזק, זה נקרא תפוס.
הבנתי, עם הברכה כמובן.
מה?
עם הברכה, כן?
כן, כן, אבל כן. שוב פעם, מגנטים זה לא תפיסה חזקה, סקוטש גם כן, תלוי באיזה סקוטש מדובר. אם זה סקוט חזק, זה לא מציאותי מה שאתה אומר, כי מגנט תמיד אפשר, זה תמיד יכול לזוז, כל כניסה ויציאה זה יכול לזוז. סקוטש זה יכול להיות כמו הדבקה, זה 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 משהו מאוד חזק, זה יכול להיות, אבל מגנט לא. לגבי השנייה השנייה בשבת, אז החיבור של הסקוטש, לא החיבור של המזוזה לקיר זה בעייתי, אלא החיבור של הסקוטש, הסקוטש לקיר זה הבעייתיות שיש פה. ולכן יש פה בחשש של מוסיף על הבניין, בגלל, מצד הסקוטש, לא מצד המזוזה. מצד המזוזה, לא יצויר שזה היה מזוזה בתוך חפירה, והיא נפלה, אז הפוסקים אומרים שמותר להחזיר אותה לשם. אבל מכיוון שפה זה לא מזוזה בתוך חפירה, אלא זה... הצמדה של סקוטש לקיר, זה בעיה של מוסיף על הבניין, וזה אסור.
הבנתי. זה לא כמו מה שכתוב,
שאם
רק הכלל נופל,
זה מה שאמרתי, זה לא תומה לקלף. קלף בחפירה, נפל הקלף מהחפירה, יש חפירה בתוך הקיר, ונפל הקלף, זה מותר להחזיר אותו. פה זה לא קלף בחפירה, אלא זה סקוטש שמתחבר לקיר. ולכן, זה שונה, ולכן זה אסור.
הבנתי, ברוך. תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה. שלום.
טוב, הרב, רציתי לשאול בבקשה על מערכת חימום ביתית שבלי התקן שבת, שיש בה חדרים, זה מחולק לתרמוסטטים, ובכל כניסה לחדר יש מסך שמראה מה המידות, מה המעלות שיש בחדר באותו זמן. ושאלה היא האם לפתיחת חלונות וסגירת חלונות, להיכנס לדלת של הבית.
זה חימום תת-רצפתי, אתה מתכוון?
כן, שהוא על ידי חשמל. שהמנוע של זה מנוע חשמלי.
חימום תת-רצפתי שיש לו גופי חימום. כן? יש חימום תת-רצפתי, שתי אפשרויות. יש אופציה אחת של גופי חימום מתחת לרצפה, סלילי חימום, ויש אופציה שנייה של מים, של צינורות.
מים, אז אני מדבר על צינורות מים שמתחממים על ידי מנוע שמחמם את המים.
כן, שזה יכול להיות או בחשמל או בגז.
בדיוק, וזה בחשמל.
וזה בחשמל, אבל החשמל, אם נשים לב איך הוא מחמם את המים, יש לו גופי חימום שהוא מחמם את המים, כי אחרת הוא לא יכול לחמם אותם.
נכון.
יפה. אז אם תשים לב בזה של הביקורת שיש לך בכניסה לחדר, בכל חדר, יש לך מין כן. בקר כזה בקיר, נכון?
כן, כן.
ובקר הזה מראה לך תמיד מתי הגוף חימום עובד, מתי הוא לא עובד. יש לך את זה, את האופציה הזאת?
אם אני מבין את הרב נכון, אז כן.
אז בעצם ככה, בשעה שהבקר מראה לך שהגוף חימום בפעולה, מותר לך לפתוח את החלון. כי מה יקרה? יכנס קור, או את הדלת, יכנס קור, והקור יגרום לגוף חימום להמשיך לעבוד. כי אם לדרך משל אתה כיוונת את הבקר שיביא לך את החדר לטמפרטורה נגיד של 23 מעלות, ועכשיו הוא באמצע לעבוד להביא אותה ל-23 מעלות, ברגע שיכנס קור אז זה ירד ל-22-21 וזה ימשיך לעבוד. וזה מותר, אף על פי שבעצם בכניסה של הקור אז גרמת לשינוי מעלות בבקר, אתה תראה שינוי מעלות, אבל כיוון שזה רק פסיק רשא בדרבנן, אז בכזה מצב זה ודאי מותר, וזה רק גרמה, זה לא מיד, זה מותר. מתי מתחילות הבעיה? אם עכשיו הגוף חימום כבר הביא את המצב של ה-23 מעלות, ואז הוא מתנתק, בין אם זה תת רצפתי של סלילי חימום, בין אם זה תת רצפתי של צינורות, ברגע שהוא הביא אותו ל-23 מעלות, הוא מנתק את עצמו, כי אם לא, זה יכול לטפס גם ל-50 מעלות. הוא מנתק את עצמו. ואז ברגע, וזה רואים את זה על הבקר, כן? לפחות מה שידוע לי. ואז ברגע שפותחים את החלון ונכנס קור, אז מה זה עושה? זה כעת יקדים את ההדלקה הבאה. היה צריך לדלק, נגיד, עוד 10 דקות. עכשיו זה דלק עוד 5 דקות, עוד 3 דקות. אז זה גם גרמה, אבל זה כבר גרמה בדאורייתא. כי זה לא מדליק סתם לדים, זה לא מדליק סתם משנה ספרות, זה מדליק גוף חימום בשתי המצבים שדיברנו, בשתי הסוגים. זה גרמה בדאורייתא, אבל זה גרמה בפסיק רשא. אני לא, זה לא כמו שאני שם קנקני מים סביב האש כדי שיכבה את האש. זה גרמה בפסיק רשא, כי כשפתחתי את החלון או את הדלת, לא התכוונתי להקדים את פעולת החימום. נכון שזה נוח לי והכל, אבל לא לזה התכוונתי. זה גרמה בפסיק רשא. כן, זה לא משנה אם התכוונת הפוך או ישר, העיקר שלא התכוונת להקדים את הפעולה. זה גרמה בפסיק רשא בדאורייתא. נא להסתכל בספר החדש שלנו, במבוא להלכות שבת, ששם כתבנו שגרמה בפסיק רשא בדאורייתא נחלקו בזה הפוסקים, ובשעת הדחק אפשר להקל, והבאנו בדיוק את הדוגמה הזאת של תת רצפתי. כי זה בלתי אפשרי להגיד לבן אדם, אל תפתח את הדלת. לפתוח את החלון, עוד איפשהו אפשר לפעמים להסתכל מה המצב של תת רצפתי, איפה הוא אוחז, ולדעתי לפתוח עכשיו עוד כמה דקות. אבל לפעמים זה בלתי אפשרי, אנשים יוצאים, חוזרים, פותחים את הדלת, ואז באמת זה עושה את הבעיה הזאת שדיברנו. אז זה בשעת הצורך. בשעת הצורך אפשר להקל ולסמוך על הגרמה בפסיק רשא, אפילו בדאורייתא שזה מותר.
אז אותו, איפה זה בספר?
הספר החדש, יש מבוא. במבוא יש גרמה.
גרמה. אני יודע אם יש איזה פתרונות ב... 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 של כל המחו...
זה נמצא בסעיף כף. במבוא זה נמצא בסעיף כף. כן, מה אתה אומר?
אם הרב יודע אם יש לזה פתרון של התקני שבת...
לא ידוע לי, וגם לא נראה לי שיש כזה דבר, אבל שווה לברר.
בסדר גמור. תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
הרב, רצינו לשאול, ראינו באחרוני זמננו שאפשר לברך על בושם סינתטי. רצינו לשאול, מה זה שונה ממוגמר? שמוגמר הוא נועד, כתוב בפוסטים שהוא נועד לתת ריח בבגדים אחרים, בבגדים או בכלים.
כי זה ריח שאין לו עיקר. מוגמר זה ריח שאין לו עיקר, כי הריח שנתפס בבגדים כבר אין לו עיקר, לכן אי אפשר לברך על זה.
לא, לא מצד להריח את הבגדים, אלא מצד להריח את המוגמר עצמו. בשעה שאני עושה את המוגמר, אז אי אפשר לברך על המוגמר בגלל שהוא נועד לתת ריח בדברים אחרים.
הוא לא נועד לריח בפני עצמו, כן.
כן, אז רצינו לשאול שלכאורה גם הבושם הוא נועד בשביל לתת ריח בן אדם. אף אחד לא קונה בושם בשביל שיפיץ לו ריח טוב בבית. הוא נועד בשביל להטיז על האדם ושהאדם יהיה לו ריח. אז מה זה שונה ממוגמר?
כן, אבל המהות שלו זה מהות של ריח. המהות שלו זה מהות של ריח. זאת אומרת, בוסם מריחים אותו גם לא רק שהוא על בן אדם, מריחים אותו גם כשהוא בפני עצמו. זה כל המהות שלו זה ריח, אבל מוגמר זה לא משהו שנועד להריח אותו בפני עצמו.
אותם, מה הכוונה? בבוסם הוא בשביל להטיז על האדם, לא בשביל להריח את הבוסם עצמו. גם המייצרים לא מייצרים את הבקבוק באופן שאפשר לפתוח ולהריח.
נכון.
רק באופן שמתזה. אז זה מוכיח כביכול.
אבל בסך הכולל, בסך הכולל, הבושם נועד גם להערכה כשהוא בפני עצמו. אז לכן זה נקרא ריח שיש לו עיקר. אבל מוגמר, כל המהות של המוגמר זה אך ורק להכניס ריח בתוך בגד, שהריח הזה, המצב שלו בסוף יהיה ריח שאין לו עיקר. וככה גם כתבנו בספרנו בסימן רש י' זין, כן? על מה שמרן שם פוסק בסעיף ג' שפסמים שנועדו לתת ריח טוב בבגדים כמו סבוניות, טבליות וכדומה לא מברכים על הריח הטוב, למה? בגלל שלא נעשו להריח בעצמותם של הפסמים, זה נחשב ולא יעשו להריח, זה לא דבר שנעשו להריח בעצמותו. אבל אם באמת הוא שם אותם בארון בין הבגדים כדי שיתנו ריח טוב בבגדים, וגם כדי שיפיצו ריח טוב בארון, כן? אז בכזה מצב, מברכים על ריחם הטוב.
כן.
לכן זה שונה מבושם, כי בושם באמת נועד להפיץ ריח טוב.
ובמרקח אנחנו כן נוכל לברך עליו?
אני מדבר על אלו שמברכים על סינתטי, כן? שוב פעם, מי שמברך על סינתטי, וככה יותר נכון לעשות לא לברך על סינתטי, אז כל הנדול פה לא מתחיל, כן? אלו שמברכים על סינתטי, אז ההבדל בין מוגמר לבושם, כי בושם נועד להפצת ריח תמיד, ופה זה נועד רק להכניס ריח בבגדים, זה לא נועד להפיץ ריח בעצמותו. בושם רוצים שהריח שלו יופץ, פה רוצים רק שהריח הזה יוכנס בבגדים. זה ההבדל ביניהם.
ולפי זה במרקח אנחנו כן נוכל לברך? על מרקח נגיד, מרקח שיש לו ריח טוב.
תלוי. אם לקחת את המרקח כביסה כדי לשים אותו במגירה של המכונת כביסה, אז הוא נועד לתת אורך טוב בבגדים, זה אסור. אבל אם נרמת אותו כדי להריח בו בפני עצמו, לדעת הסוברים שמברכים על סינתטי, גם זה אפשר לברך.
זה גם לא ידמה למוגמר?
זה מה שאני אומר, זה ידמה, זה בדיוק כמו הסבוניות שדיברתי עכשיו. הסבוניות והתבניות הריחניות ששמים בין הבגדים. אם כל המטרה שלך זה רק כדי שייתן ריח בבגדים, אז אין פה מטרה להריח בעצמותם של פסמים, זה לא מברכים. אבל אם יש לך מטרה כפולה, גם שייתן ריח בבגדים וגם שיפיץ ריח בארון, מותר, אותו דבר במרקח. אם לקחת עכשיו את המרקח ובאת לשים אותו במגירה של המכונת כביסה, אז הוא לא נועד להריח בעצמותו, אלא שייתן ריח טוב בבגדים. זה נקרא, ריח שאין לו עיקר, לא מברכים. אבל אם הרמתי את המרכך גם כדי ליהנות מריחו, וגם כדי להתאים אותו במגירה של מכונת כביסה, אז בכזה מצב יש לברך על הריח למי שנוהג לברך על סינדטי. כל זה כתבנו בסימן רשי י' סעיף י' ג', אם אתה רוצה תסתכל שם, הוספנו שם עוד כמה פרטים נחמדים.
תודה רבה, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ישר כוח על התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול לגבי אדם שקיבל תענית בטעות, כמו שבוע שעבר לפני ראש חודש, הוא קיבל תענית שבבים, רק בערב הוא שם לב שלמחורת זה ראש חודש, איך היה צריך לנהוג?
אי אפשר לצום בראש חודש.
כן, אז מה...
צריך לבדוק את זה ליום אחר.
צריך לבדוק, אם הוא עשה תנאי בעצם במזמור לדוד, ברגע שהוא לא יכול, לא רוצה, הוא עושה מזמור לדוד.
אז הוא לא חייב, שגיד מזמור לדוד הוא לא חייב. הוא אמר מזמור לדוד או לא אמר?
אמר מזמור לדוד.
אז זהו, עכשיו נפטר גם אמר.
אז יקרה, אבל באדם שבלי תנאי צריך לבדוק את זה בתענית אחרת?
אם אדם קיבל תענית והוא לא יכול לטענות, אז יש יבדה את זה בתענית אחרת, כן.
מצוין, אחרי מה שאתה אמר למאזין הקודם, לפנה, שלגבי גרמה בשבת בדאורייתא.
גרמה בפסיקרישי.
כן, גרמה בפסיקרישי בדאורייתא. השאלה, אפשר גם להקל בעצם גם בשטיפת ידיים בברד, מים חמים, כמו דוגמה בשבתות של החורף, שאדם מדליק כדוד הרבה זמן ונשאר לו מים חמים, או שהוא בוודאי יודע שיש לו מים חמים, או שהוא בספק, הוא יכול לפתוח גם קצת על החמים?
לא.
לפחות ל...
לכן הדגשתי ואמרתי שרק בשעת הצורך כמו פה מקילים בזה. אי אפשר להשתמש בבוילר בשבת.
קור גדול, זה לא נקרא שעת צורך.
עכשיו אני רוצה להגיד עוד משפט, שלדעת רוב הפוסקים זה בכלל לא גרמה. כי זה מיד. ברגע שאתה פותח את המים החמים, מיד נכנס מים קרים, זה לא גרמה בכלל. פה, אתה פותח את החלון, נכנס קור, והקור הזה ישפיע עוד 2-3 דקות על הטרמוסטט שיקדים את פעולת הגוף חימום. בבוילר, כשאתה פותח מים חמים, מיד נכנס מים קרים. אז אתה צודק שזה פסיקרי שנכון, אבל זה לא גרמה.
אז מתי, באיזה שלב אפשר לפתוח את המים החמים בעצם? תבר את זה על מים חמים.
ברז המים החמים אפשר לפתוח אותו רק אם ברור לנו שהמים שבדוד הם פחות מיד צולדת. דהיינו, בדקתי לפני שבת וראיתי שהמים חמימים, נעימים מינוס, פחות מ-40-45 מעלות. רק אז אפשר להשתמש. אבל אם קצת יותר חמים מ-40-45 מעלות, אסור להשתמש.
אני
חכות
לפחות עד למחרת.
לא, זה לא יעזור, כיוון שאם המים בכניסת השבת היו רותחים, אז גם למחרת בבוקר הם יישארו רותחים, זה לא יעזור. הלילה לא מקרר אותם, יש הרי בידוד בדוד למעלה.
טוב,
אז
איזה שימוש בחמים בכלל? מצוין.
אני אומר באופן כללי, לא להשתמש במים חמים בשבת. לדעת לשים את הברז בצד הימני, ולא לקרב אותו אפילו, יש כאלה טועים, לא שמים את הברז שמאלה או באמצע, אבל מקרבים אותו טיפה בין ימין לשמאל, בין הימין לחצי. מכוון או בשלא מכוון. זה אסור. כי גם כשאתה מרגיש מים קרים בברז, אבל אם אתה זזת את הברז טיפה שמאלה, אז מה שקורה, יוצאים מים חמים ונכנסים לדוד כנגדם מים קרים ומתבשלים, רק אתה לא מרגיש את המים החמים, כי המים הקרים מאוד גוברים עליהם. לכן צריך להקפיד בשבת שהברזים יהיו בצד הימני עד הסוף, ולא טיפה שמאלה, כי אז יש פה בעיה של כניסת מים קרים לדוד הבוילר. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. נעבור למאזין נוסף, בבקשה.
כן, רציתי לשאול על מה שכתוב שאסור, שכשיש בגד רטוב אסור לתלות אותו בשביל שהוא יתייבש.
כן.
אז השאלה היא, האם גם כשזה ניכר שזה לא אחרי גביסה?
זה לא משנה. זה לא משנה, גזרת חסלה, נכון, נכון, נכון. גזרת חסלה משום מראית עין כדי שלא יגידו שהוא כיבס, אבל חזל שגזרו את הגזרה לא חילקו בתקנתם, ולכן אמרו שאפילו בחדר חדרים עשו, לא תקנו בתקנתם אם זה ניכר שהוא לפני כביסה, לא ניכר שהוא לפני כביסה. אם זה דברים שאין דרך לחבס אותם, כמו למשל מעיל, כן, אדם בא והמעיל שלו התרטב. המעיל לא, אני מתכוון לחליפה שלו, כן? כן. זה אין רגילות לחבס. זה אף אחד להגיד שהוא חיבס. זה מותר לתלות על כיסא. אבל דבר שיש רגילות לחבס, רק ניכר שהוא לא חיבס, בזה לא חילקו רבנה בתקנתם.
אבל זה כתוב שאם זה מלוכלך קצת, אז הבן יש חיימה שזה מותר. כי רואים, הוא אומר את זה על בגדי קטנים. כי זה ניכר שזה לא עבר סביצה, זה מלוכלך.
צויין, בסדר גמור. כי רואים על גוף הבגד, בסדר. אז לא שייך, כי נגיד
לפה. אז אולי גם בזה אפשר להגיד.
לא, עוד כדי כך, לא מצאים לי להקל.
מה?
לא מצאים לי להקל עד כדי כך. אם יש לכלוך על הבגד, אז זה מוכח מתוך הבגד שלא קיבס. אתה מדבר על בגד כזה שלא מוכח מתוכו, אלא רק אני יודע שהוא לא... יש ידיעה מסוימת שהוא לא יודע בדיוק איזה בגד אתה מדבר, אבל יש ידיעה מסוימת שהוא לא קיבסות.
הדוגמה שלי זה אחרי מקווה, שבחוץ יש שם הרבה מגבות להיות. אז כולם יודעים שמי שעושה מהמקווה, הוא מניע שם את המגבת. כל האנשים הפרטיים הם תניע שם מגבות. אבל דבר שכולם יודעים שזה לא אחרי קליצה.
זה בדיוק, זה בדיוק זירת חזל. היום זה יהיה במקווה, מחר זה יהיה בבית. זה לא, זה המקום מוכיח, זה לא הבגד מוכיח. כשהבגד של הקטן מנוכלך, הבגד מוכיח על עצמו שהוא לא יתקבס. פה זה המקום מוכיח. מקום מוכיח, לא מצינו הקלה בדבר הזה. זה בתוך הלא בלוג רבנן. ברור? שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי לתדלק בתחנת דלק...
בכל, אם אפשר להגביה את הכל בבקשה, כן?
תחנת דלק שלא שומרת שבת בבעלות גוי. האם זה פחות חמור מבעלות ישראל?
כן, בוודאי. אם זה לא שהגוי עובד שם, אם זה בעלות גוי זה פחות חמור, כן.
כלומר זה לכתחילה או שגם פה יש עדיפות לא...
בוודאי שיש עדיפות, בוודאי שיש עדיפות לתדלק בתחנות ששומרות שבת, כי אתה גם מחזק את ידם. לא רק שאתה לא מחזק ידיים אחרות, אלא אתה מחזק את ידם. אבל זה לא איסור. ברגע שהבעל התחנה הוא גוי, זה כבר לא איסור. אתה שואל אותי מה עדיף? בוודאי שעדיף תחנות ששומרות שבת.
לא, אני אומר במקום שבאזור שלי, אין באזור שלי בכלל תחנות ששומרות שבת בבעלות ישראל, ויש רק בעלות גוי שלא
שומרות שבת. אז לכתחילה, אם אין לך באזור שלך תחנות שומרות שבת ויש בעלות של גוי, לכתחילה אתה יכול לתדלק שם, כן.
יישר
כוח
הרב, תודה רבה בשבת שלום.
ברוך תהיה. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. ונזכיר שוב פעם שיש לנו שלושה ימים אחרונים לרישום החידון, למי שעדיין רוצה להיכנס ל-039-039-039 ולענות על השאלות שנמצאים כבר במערכת. עוד שלושה ימים הרישום נסגר. אנחנו מודיעים מראש, עוד שלושה ימים הרישום נסגר. מי שמרגיש שהוא מתאים, ייכנס ויענה על השאלות, ואם יענה בהצלחה, יכול להתקדם איתנו הלאה. כאן הגיע, זה הלכות ברכות, מסימן קופנוחת, הדרש למתת, והמספר של לענות על השאלות זה 039-039-039. כאן הגיע תוכנותנו לסיומה, תודה וברכה לכם המזהים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר. ושלום הפולק, היו שלום, שבת שלום.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.